ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
לפי המהר"ל, המצוות סיפור זה לא כותרת, זה לא נתינת כותרת לחג, אלא זה המצווה. המצווה היא לעסוק בנפלאות וניסים, עוד ועוד ועוד, לעיין בניסים ונפלאות. כי באמת המטרה היא, כמו שראינו בפרק א', לספר נפלאותיו, כי זה לימוד אמונה. מה זה לספר נפלאותיו? זה לראות את טובו הגדול של הקדוש ברוך הוא, כמו שראינו בפרק א'. הרי אי אפשר באמת להודות לעשות על הכל, אבל אנחנו מחויבים, כיוון שהוא בא אלינו עם נפלאותיו, לראות את כל טובו ולשים לב להכל. אז בעצם יוצא שמצוות סיפור יציאת מצרים זה מצוות עיון באמונה, וזה מוביל אותנו באמת להגדרה שיציאת מצרים זאת האמונה. זאת פה, מכאן צומחת כל האמונה, יציאת מצרים. כל האמונה שלנו צומחת משם, ולכן שם הקדוש ברוך הוא התגלה אלינו, עד אז הוא לא התגלה, והאמונה שלנו מתחילה מההתגלות. אז מצוות סיפור יציאת מצרים זה בעצם מצוות לימוד האמונה. אז בליל הסדר כל עם ישראל צריכים לשבת ללמוד אמונה. מאיפה לומדים אמונה? מסיפור יציאת מצרים, כי זה היסוד של האמונה, שהשם התגלה. אתה רואה שגם עשרת הדיברות מתחילים בזה, כן, כמו שכתוב בתחילת פרק ג', בחר הוא יתברך בליל פסח. מה אמור לקרות בליל פסח? להודיע מעשיו לבאי עולם. אז זה להודיע מעשיו, הרי הוא ברא את העולם הרבה לפני כן, אבל הוא לא התגלה. לא התגלה, הקדוש ברוך הוא לא התגלה אל המציאות, הוא ברא את המציאות, הוא לא התגלה, הוא לא הודיע. אז אין לנו התגלות, אז אנחנו לא יודעים שום דבר.
היחידים כן
התגלה. היחידים הבינו אותו, הוא היה טיפה התגלה, אבל ודאי פה לכל באי עולם, כן? להכיר את שמו בעולמו. הקדוש ברוך הוא בא ומגלה את שמו, מגלה מה הוא רוצה, מה הוא חושב, מידותיו, רצונותיו, ניסים, נפלאות, כל זה, זה דיבור. כן, הטבע הוא מעלים. לא יודע מה הקדוש ברוך הוא אומר, מה הוא חושב, מה הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא מתפרץ, זה הנס, מגלה, מספר המון המון דברים. שיחו בכל נפלאותיו, זה הנושא לשיח. מה זה שיחו בכל נפלאותיו? בסדר, מה הוא מלמד אותנו? שיעור, זה נושא לספר. ולכן שמה התורה, יציאת מצרים, יסוד היסודות. כלומר שזה יסוד כל האמונה, עמוד האמונה, השורש של הכל. כי למה זה השורש? שפה הוא התגלה. זה הגילוי הכי גדול שלה. עכשיו כל התורה זה בנוי על ההתגלות, על זה שהשם התגלה אלינו, בא, דיבר, מדבר אלינו, פונה אלינו, כמו שדיברנו על זה הרבה בהקדמות, שככה אבל האמונה נבנית. לכן מצאנו הרבה מצוות שקשורות לזכר יציאת מצרים, כי המטרה היא לבנות אמונה.
למה התורה הוא לא יותר גילוי על הרצון? כמו שיש שם התגלות,
שמה יותר מצרים,
אבל
התוכן כבר התחיל, נכון,
הוא זאת.
אבל אנחנו הולכים אחרי ההתחלה. ההתחלה זה יציאת מצרים, שם התחיל, הקדוש ברוך הוא התחיל לדבר כבורא עולם. הבורא עולם מתחיל לדבר על מה הוא אומר, מה הוא אומר, מה יש כאן, הרבה מפתח.
כמו בהתחלה, לעומת האיכות,
זה נכון. אז לכן יש פה באמת שלושה שלבים. השלב הראשון זה עצם פתיחת הפה, שהקדוש ברוך הוא מתחיל לדבר ביציאת מצרים. אחר כך דברים יותר מתבררים, יותר מסוימים, זה באמת תפארת ישראל, המתן תורה. אבל המהפכה זה ביציאת מצרים. הרגע המהפכה, שמתחילים לדבר, כמו ילד שמתחיל לדבר. אז הוא מתחיל לדבר, בזמן שלהם הוא ידבר עוד הרבה דברים, הוא גם ידבר משניות וגמרה, הוא מדבר. זה המהפכה, שינוי. לכן אתה רואה שכל המצוות זה זכר ליציאת מצרים. אפילו שבת זה זכר ליציאת מצרים, ודאי פסח ומצות זכר ליציאת מצרים, ויום טוב זכר ליציאת מצרים. ואנחנו נראים שעוד הרבה מצוות בהמשך הספר, בסוף הספר, תפילין זה זכר ליציאת מצרים, וציצית זכר ליציאת מצרים, ומשקלות זכר ליציאת מצרים, ושרצים ורמסים, והמון המון דברים בתורה זכר ליציאת מצרים. וכן להזכיר ליציאת מצרים כל יום, ולעזור לדבר גם בלילה. אתה רואה שיציאת מצרים בעצמו, חוץ מהניסים, זאת אומרת, לא מצד זה שהשם עזר לנו, ואמר על עכשיו יחדד עוד יותר, הנושא הוא לא הניסים, אלא עצם היציאה ממצרים. עכשיו אמר על, לאט לאט הוא מתמקד, כי אנחנו רואים שעיקר המצווה היא לספר ביציאת מצרים. לא כתוב לספר בניסים, אלא ביציאת מצרים. ויותר מזה, אם נסתכל על ארבעת הבנים, שהתורה אומרת, הגעת לבימך, לא כתוב שצריך להגיד להם את הניסים. אלא מה צריך להגיד להם? חוזק, יד הוציאנו השם ממצרים בית עבדים. הוציאו אותם בית עבדים. גם זכרת כי עבד היית ויוצאך השם ממצרים. אני חושב שם מה שרוצה. לא כתוב ניסים. ואת רואים, דייק אומר המהר"ל, שעיקר בניין האמונה, ועיקר מה שהאמונה, מה שהוא קורא פה, יסוד האמונה שעליו ימנע הכל, זה לא הניסים. אלא היציאה ממצרים, האירוע הזה של יציאת מצרים, זה יסוד האמונה, וזה דבר שצריך להבין אותו.
מה זה יציאה עצמה?
זה הנושא שצריך.
היציאה עצמה?
מה זה? מה זה היציאה עצמה? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך ממצרים, עצם האירוע הזה של היציאה, זה היסוד של כל האמונה, של כל התורה, של הכל. זה דבר שאנחנו צריכים להבין אותו. מה זאת אומרת? מה זה עצם היציאה? מה יש בעצם היציאה? שזה עמוד האמונה. לא שזה, ברוך השם, עכשיו הסתקנו להשתעבד למצרים, שזה ודאי דבר נחמד. אלא מה פה, איזה בניין אמוני, איזה תשתית, קורא, זה יסוד כל האמונה. עליו לבנה הכל, כל התורה נבנית על מה? על עצם היציאה. ודאי זה חשוב שיש ניסים ונפלאות המספר, זה ודאי. אבל אתה רואה שלא צריך לזכור אותם. אין מצווה לזכור את הניסים, אלא מה צריך לזכור? את יציאת מצרים. לכסרי השכל היה נראה מבט ראשון שהניסים זה העיקר, זה שינוי הטבע, זה יותר מרשי. זה לא נכון, אומר, זה כסרי שכל. לא הבנת מה הנושא העיקרי פה. הנושא העיקרי הוא לספר, היו מספרים ביציאת מצרים כל אותו לילה. הנושא הוא יציאת מצרים עצמה, זה יסוד האמונה. שקולה יציאת מצרים, אומרת המכילתא, כנגד כל ניסים וגבורות שעשה השם לישראל. טוב, אז זה עכשיו דורש מאיתנו הבנה מה זאת יציאת מצרים. מה יש ביציאה עצמה? שזה כל התורה, כל האמונה. וזה בעצם מה שאמור להיות מעבר לסדר. אבל מעבר לסדר אנחנו רואים פה שזה הפתח לכל לימוד האמונה. שמבוא מתחיל לכל לימוד האמונה. מסוגיית מציאת מצרים, זה הפתח. מביא המהר"ל מדרש. במדרש כתוב שני משלים מה זה יציאת מצרים. משל אחד זה צורף שמוציא זהב מקור הברזל. יש זהב שמפתיחים אותו בתוך הקור, והצורף מכניס את היד שלו לתוך האש הרותחת ומוציא את הזהב. למשל שני, יש עובר שנמצא בתוך הבהמה, והרועה מכניס את היד ומוציא את העובר. יש פה שני משלים מה זה יציאת מצרים. המחנה המשותף של שני המשלים האלו, שישראל בתוך מצרים היו בעצם במצב שמאוד קשה להוציא אותם, לא פשוט להוציא אותם, ונדרשת פה התערבות חיצונית. פה זו התערבות חיצונית לא פשוטה בכלל. להכניס את היד לתוך הרחם זה והוציא את זה, זה לא פשוט, ובוודאי להכניס את היד לתוך האש ולהוציא זה לא פשוט. נדרש פה התערבות חיצונית לא פשוטה להוציא אותם. זאת אומרת שהמצרים היו מחזיקים וגוברים עליהם בחזקת היד. המצרים כל הזמן פעלו עלינו אש שלא נצא ממצרים. ולא רק שהם פעלו עלינו, אנחנו מצד עצמנו גם היינו מאוד 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 שקועים במצרים. ישראל היו תפלים להם, אין להם מציאות לפני עצמם. זאת אומרת, שתי בעיות יש לנו. אחד, ההשפעה של המצרים עלינו. שתיים, העובדה שאנחנו בטלים כלפיהם. הם כאילו לא נמצאים. אנחנו מרגישים חסרי ישות. שתי בעיות. אז אחד זה הזהב, שהאש פועל על הזהב, זה מאוד קשה להוציא. ישראל, המצרים פועלים בהם, משעבדים אותם, הם מושלים עליהם, זו פעולה מאוד אינטנסיבית. דבר השני, שישראל כמו עובר, תפלים. ולכן אנחנו רואים שאנחנו צריכים לצאת ממצרים, והיציאה ממצרים מאוד מסובכת, בחיית חזקה וזרוע נטויה, זה מאוד מסובך לצאת ממצרים. לא מסובך מצד הטכני, זה לא סיבוך טכני, מה שאנחנו מבינים פה, זה לא סיבוך טכני, יש פה בעיה מהותית, שהוא בעיה שלא ברור מה, את מי אתה מוציא. הרי אם אתה תוציא עכשיו את ישראל למצרים, יכול להיות שאתה מוציא משהו שהוא כולו מצרי בעצם. אתה מוציא משהו שהוא חתיכת מצרים. המצרים כל כך פעלו על ישראל. יכול להיות שאתה מוציא מפה משהו, אבל זה חתיכת מצרים. ישראל הם כל כך בטלים שהם לא רוצים, אולי לא רוצים לצאת בכלל. כמו האובן הזה שהוא כל כך בטל לאימו. שאין לו ישות, אז מה אתה מוציא? מישהו שהוא כלום, אין לו ישות בכלל. הוא לא נמצא, הוא בטל לאימו, תוציא אותו וחוזר עוד שהוא מת. כי אין לו קיום מצד עצמו. זאת אומרת, בעצם יש פה בעיה עקרונית שיציאת מצרים נחדד, אין את מי להוציא מצרים. את מי אתה מוציא בדיוק? עם ישראל ומצרים הם במצב כזה שהם בעצם לא כל כך נמצאים. הם בלועים במצרים, הם כבושים על ידי מצרים. את מי אתה מוציא? אם היה פה עם ואתה מוציא אותו, בסדר, אבל אין פה עם. אין פה כלום. יש פה איזה ישות שהמצרים פועלים עליה וגומרים אותה, והיא בטלה אליהם בכלל לא רוצה לעזור אותם. אנחנו רואים באמת, אם מסתכל לאורך הפרשיות, גם פרשיות שקראנו לאחרונה, ששנה אחרי יציאת מצרים, עם ישראל עדיין יכולים לומר, בוא נחזור למצרים. גם פרשת בעלותך הרנו, גם פרשת שלך וגם פרשת קורח. זאת אומרת שזה מאוד מסובך לצאת ממצרים, זה מאוד 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 קשה לצאת ממצרים. זה לא בעיה טכנית. אז אבי נוטל את הזהב בידו ולא בצוות. זה החידוש. זאת אומרת, אם הזהבי נוטל בצוות, זאת אומרת שהוא לא נמצא שם, הצוות נמצאת שם. אבל להכניס את היד שאתה נמצא שם, אי אפשר. אי אפשר שגם היד של הזהבי נמצאת וגם האש. או זה או זה. זה מחדד דנגדה. או הקדוש ברוך הוא המצרים. אי אפשר שבא בעת, גם המצרים יפעלו עלינו וגם הקדוש ברוך הוא יפעל לנו. יש פה התנדות מהותית, אי אפשר. זה כמו שאדם תובל במקווה והשרץ בידו. אי אפשר שגם הקדוש ברוך הוא פועל ובאותו מזרן המצרים פועלים. אי אפשר. או שאתה שם צבא, או שאתה מחבא את האש. איך אפשר להכניס את היד לתוך האש ולהוציא? אי אפשר. זאת אומרת שהדרמה פה זה שאתה מוציא ואין את מי להוציא. אתה מוציא איזה מישהו שהוא משעובד למצרים, אז מה אתה מוציא בדיוק? הזהב, יש פה קשה, האש כל הזמן מצרפת ומבדילה בין הזהבי לבין הזהב. ישראל שהם תחת רשות מצרים, המצרים פועלים עליהם, ולכן אין הצטרפות לישראל אל הקדוש ברוך הוא. יש פה בעיה. זה לא בעיה טכנית שהם תחת שלטון מצרי. יש פה בעיה מהותית. ישראל הם לא קשורים לריבונו של עולם בכלל, הם מושפעים טוטלית ממצרים. את מי אתה מוציא? איך אתה יכול שישראל יהיו שייכים לך כשבאותו זמן הם שייכים לגמרי למצרים, שהם לגמרי מצרים פועלים עליהם לא הפסקה? וכמו שאתה אדם שהוא כל הזמן בתומה, הוא לא יכול להתאר, אתה לא יכול להיכנס למקווה שאתה כל הזמן בתומה, אי אפשר. כן, זה לא עבודה, כמו שכתוב פה, זה לא עבודה, זה מצרים פועלים בהם, פועלים, 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 עדיין פועלים. העולם המצרי פועל עלינו חזק מאוד. אנחנו נצטרך ללמוד מה זה העולם המצרי הזה, הוא ידבר על זה בפרק ד', פרק הבא. מה זה העולם המצרי? מה זה מצרים? מצרים פועלים על ישראל פעולה כל כך חזקה, שאי אפשר להבין, שאי אפשר להבין שהקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותם, בלתי אפשרי. אין, זה אי אפשר, זה כמו, מה תבוא? תראה לעצמך שאתה יודע, יש איזה מקום, אני יודע, מלא תומה, מלא זוהמה, ואתה בא, תגיד, בוא תגיד פה דבר תורה. על מה אתה מדבר איתי? יש חילול שבת ולא מלא דברים, או בוא תגיד דבר תורה. מה, 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 מה שייך? אין, זה לא מתחיל. אין, 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 עם מי אתה מדבר? אין פה כתובת. זאת הבעיה. אין כתובת. שם אנחנו מתחילים, שאין כתובת. אז כן, נבין למה אין כתובת. ומה זה אומר? אבל אנחנו, המצב הוא לא הגיון, אי אפשר להבין. כי יציאת מצרים זה שאתה פונה לכתובת, ואין כתובת. אנחנו נפעלים על ידי המצרים ובטלים אליהם. אנחנו לא קיימים. אז למי אתה פונה? הקדוש ברוך הוא התחבר אל ישראל כשהם תחת רשות מצרים, ואיך זה יכול להיות? זה קשה. המצרים הם כור הברזל, פועלים בישראל. וישראל מצידם הם גוי בקרב גוי, קרב לשון קריים, הם בלועים כמו עובר בבטן אמו. כל הקיום שלנו ממצרים. בסוף פרשת ויגש, ישראל נמצאים בארץ גושן. מה כתוב בסוף פרשת ויגש? ובני ישראל פרו וישרצו בארץ גושן. בארץ גושן, מצרים, פתאום מתחילים לפרוח. עד אז היינו די כזה, לא משהו. לאברהם היה בן אחד בגיל מבוגר, ליצחק גם כן בן אחד הלך, אחד נשאר, יעקב יש לו 12 בנים, בסדר, 70 נפש, משפחה, בסדר, 70 נפש, אחרי כל כך הרבה מאמצים, בסדר, יש לו 12 בנים וקצת ילדים. הפריצה האדירה, הפריחה של עם ישראל לפתאום מלא ילדים וגדילה, זה במצרים, חד משמעית. מי שגידל אותנו זה מצרים. הפכנו להיות גדולים, אנחנו תלויים לגמרי במצרים. הכל בגלל מצרים, מלמלא מצרים, לא היינו, לא היינו גדלים, היינו כלום. חדד, בלי מצרים, בלי שיוסף היה במצרים, יכול להיות שהיינו מתים ברעב, יכול להיות שלא היינו שורדים, יכול להיות שלא היינו כלום. כל ההצלחה של עם ישראל, הצלחה המספרית, הכלכלית, כל זה שיש פה ישות, עם, זה בגלל המצרים. אז אנחנו תלותיים ברמה הקיומית, אנחנו תלותיים במצרים. אנחנו לא יכולים לדמיין לעצמנו קיום בלי מצרים. זה החמצן שאנחנו נושמים, זה המים שאנחנו שותים. אנחנו חיים במצרים, מצרים זה בית הגידול שלנו, זה האמא שלנו. אי אפשר לצאת מהרחם הזה. כן. כן.
זה לא בא בשביל
זמן בריטי. מוכחה. בסדר, אנחנו נלמד גם את זה. אתה עושה. אומר לך, אומר לך. זה מראה לו יסודי, זה שס, זה לא ככה. כן. אתה רואה שבני ישראל מתגדלים ומתאבים בתוך מצרים. הם יהיו שלמים 600 אלף במצרים. בלי מצרים, הם גדלים. תראה, בארץ ישראל לא היינו גדלים. כשהיינו תחת רשותו של הקדוש ברוך הוא, לא גדלנו. מתי אנחנו גדלים? דווקא במצרים. זאת אומרת, אנחנו רואים שההתפתחות של עם ישראל תלויה במצרים. משהו, משהו. מצד השני של המטבע שאומר, אומר שישראל מאוד מושפעים מהמצרים. אנחנו, ברור לנו שאנחנו גדלנו על ידי מצרים. הם, הם האמא שלנו, אמא מצרים. היא, היא, היא בית הגידול שלנו. אז, ואנחנו מאוד תלותים, ולכן גם העולם המצרי מאוד, מאוד, מאוד פועל עלינו. כי אנחנו מזהים בו, במצרים, בעולם המצרי, את מקור חיינו. תשאל בין ישראל ומצרים, מה מקור החיים שלך? אתם הדבקים במצרים, אלוקיכם, חיים כולכם היום. מצרים, זה מקור החיים. זה, זה משם חיינו, לא רחמנו. ואם משם חיינו, לא רחמנו. אז יש הערצה למצרים. והמצרים, כל התרבות והשפעה וצלפסת העולם, חודרים אלינו עמוק, 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 עמוק. אנחנו די מצרים. די מצרים. אז מי אנחנו בעצם? באופן אבסורד, אומר המהר"ל, תראה מה קורה. השלמות של עם ישראל, השלמות המספרית, היא לא רק שלמות, היא מבטאת שלמות בכלל, נולדה דווקא איפה? במצרים. מצרים הביא אותנו לשלמות. אז מי הביא אותנו לשלמות שלנו? המצרים. הארץ המצרית, התרבות המצרית, השיטה המצרית, העם המצרי, הם הפכו אותנו לשלמים. לא ארץ ישראל. ולא המסורת, ולא האבות, ולא ריבונו של עולם. דווקא לא. השלמות העצמית, השלמות המספרית פה, היא לא שלמות מספרית. עם ישראל מרגיש שהוא נבנה ממצרים, הוא מרגיש ממש איך שכל הדברים הכי חזקים, הכי משמעותיים שקרו לו, קרו על ידי, בזכות, בעזרת העולם המצרי. תראה, כשיצאו ממצרים 600 אלף, נפלו בעגל 600 אלף, פרשת מדבר 600 אלף, פרשת פנחס בכניסה לארץ 600 אלף. זאת אומרת, עם ישראל לא מצליח להגיע בסוף 40 שנות מדבר ליותר ממה שהוא היה בסוף גלות מצרים. זאת אומרת, 40 שנה במדבר, שבהם היינו תחת הנהגה אלוקית, ענני הכבוד, מה שאתה לא רוצה, חסותו המלאה של הקדוש ברוך הוא, לא הגענו ליותר טוב ממה שהצלחנו להגיע כשהיינו תחת מצרים. המצרים עשו בדיוק אותו דבר, הביאו אותנו ל-300 אלף. אבל תסתכל על המספר, מה הוא מבטא. אנחנו לא עכשיו באים למה שהקדוש ברוך הוא לעשות, תראה מה זה אומר, זה מספר שאומר שהגענו לשלמות. רואה שזה השלם. אתה רואה שלא לא, לא כל כך מהר אפשר לצאת מהדבר הזה. זה שלמות. אתה רואה 600 אלף איש בישראל, רואה שאוכלוסה מברך חכם הרזים. זה עם ישראל בשלמותו. אתה רואה את כל הצדדים של עם ישראל, שלם. הגענו לשלמות עצמית, פנימית. מה זה 600 אלף אומר המהר"ל? זה ברכה, זה צורת ישראל. מה זה צורה? תכונות, מהות, חסדי מצרים. מצרים הביאו לנו את תחושת השלמות. מאז היותנו בני חסות של מצרים, מושפעים מהמצריות, מצאנו את עצמנו. מצאנו את עצמנו. אנחנו מרגישים שלמים. יבוא לך בן אדם, יגיד לך, תשמע, אני מאז שאני התחלתי להיות אזרח, לא יודע, מדינה מסוימת, ושם יש איזו עבודה זרה למסע, מצאת את עצמי, אני פורח, אני יודע מי אני, מה אני כל הכוחות, אני שם, אני בשלמות עצמית. מה אתה עושה? איך אתה, מה אתה עושה? אין לך כתובת, עם מי אתה מדבר? הוא שבוי לגמרי. שש, זה מספר שלם. הנקודה היא חסרה, כי אין ההתפשטות. הקו זה התפשטות באורך, אחרי זה התפשטות ברוחב, ויש שטח, ויש התפשטות בכל, בעומק. העולם השלם, תלת ממדי, זה שישה צדדים. מה למטה? ארבע רוחות. בסדר? אז העולם השלם זה שישה קצוות. מספר בני ישראל, 600 אלף. מספר שלם שאין עליו תוספת, הגדרה. זהו. אי אפשר להוסיף את זה. למה דווקא 600 אלף? אז הוא אומר שאם היה 600 זה חסר, כי חסר את האלף. אם היה 6,000 אז זה חסר 100. ולכן המספר השלם 600 אלף, יש את כל המספרים בשלמות. זה השלמות מכל הגיבורים שלם. בסדר? ואומר למה 10,000 זה לא מספר וכו' וכו'. מסקנה, הגענו לשלמות. אז מי הביא לנו את השלמות? המצרים. כן. וזה עכשיו, אבל צריך להבין מה זה אומר. עכשיו, לכאורה, אם מישהו הביא לך את השלמות, אז למה שתעזוב אותו?
כן, אבל
כאן מועלם גם כשזה נקודת היציאה. נכון, אנחנו צריכים להבין.
אנחנו שש, לא השבע, בישראל לפחות. לא השמונה, לפחות השבע.
כן, עכשיו מדברים על השלמות מצד עצמנו. שבע זה לא שלמות מצד עצמנו.
זה
לא. שבע זה אומר שיש לך קשר למשהו עליון, שהוא משפיע עליך.
זה תכונתה של ישראל?
נכון, אבל זה לא שלמות מצד עצמך. זה שלמות שאתה רוצה להשתלם. שיש עוד משהו מעליך שאתה רוצה להיות קשור אליו. זאת השאלה. סוגיית ההשתלמות. שש אומר שלם. בסדר? אי אפשר יותר לגדול משש. שבע זה לא שלמות. זה משהו, זה ההשתלמות. זאת אומרת, שאתה אומר, נכון, אתה שלם, אבל תדע לך שאפשר גם, למרות שאתה שלם, אפשר לגדול. איך זה יכול להיות? שאלה. האם אני שלם, איך אפשר עוד לגדול? זה שבע. שבע זה החידוש הזה, שלמרות שאתה שלם, אתה יכול עוד לגדול.
שבע זה מנוע
צמיחה. מנוע צמיחה, יפה. אפילו שלכאורה צמחת. אבל זה חידוש, צריך לחדש אותו. כי מישהו שמרגיש שלם, הוא לא מבין מה, הכל טוב. צריך לספר לו שיש בתוכו פוטנציאל גדילה. שיש בתוכך פוטנציאל גדילה נוסף שאתה לא יודע, אבל לכאורה אני שלם, מה יש לי גדול? בחידוש, חידוש, זה לא פשוט. אבל לכאורה, עם ישראל, אנחנו שלמים. בכל הכיוון. אם אתה שלם, תדמור, אז אנחנו פה, למה לצאת? אז ישראל הגיעו לשלמותם לגמרי, דומים לעובר שנשלם צורתו. נעשינו לעם בתוך מצרים. זה מעורר המון שאלות. למה ככה? למה הקדוש ברוך הוא עושה ככה שאנחנו נהיה לעם בתוך מצרים? זאת אומרת, השלמות שלנו נוצרת דווקא בתוך המציאות המצרית. למה ככה? למה הוא מאפשר למצרים לפעול עלינו? בעצם ליצור תנאים שבעצם אנחנו מאוד מאוד מצריים. אנחנו מאוד בטלים למצרים ומאוד מושפעים ממצרים, ודווקא עכשיו בשיא העובדה שאנחנו תחת מצרים, עכשיו הקדוש ברוך הוא בא לגאול אותנו. מה זה אומר? הוא אומר, יש בו איזה סוד, איזה שאלה שצריך לברר אותה. מה זה? צריכים להבין קצת יותר מה הכוונה שהמצרים פועלים עלינו. אמרנו שהמצרים פועלים. מה הם פועלים? נקודה אחת, אמרנו, אנחנו מרגישים שהגענו לשלמותנו על ידי מצרים, ומצרים פועלים עלינו כל הזמן. מה הם פועלים? אז תראו בדיבור, מתחיל כאשר תדקדק להבין, תחיל להעמיק בזה. המצרים גוברים על ישראל מצד עיקר צורתם, שעליהם נקראו בשם ישראל, גוברים עליהם בצד אשר הם עם. הדבר זה מדרגת החומר. כי לכל אומה שתי בחינות, אחד מצד שהם עם, מדרגת החומר, השני מצד שהם מיוחד, צורה. מצד כל אחד בשני הדברים, מצד הצורה ומצד החומר, היו גוברים עליהם בעניין מיוחד. כי מה שמוכן לו הצורה אינו מוכן לו חומר, שמוכן לו החומר אינו מוכן לו הצורה. ויגיע לחומר דבר מצד שפלותו, שתחת רשותם משועבדים לעבודתם, יגיע לצורה מצד חשיבותם, מצד חשיבותם יגיע להם קנאה והתגברות. שישראל ומצרים תחת רשותם ועבדים, דבר אחד, ומוסיפים להם עינוי, זה עניין שני. העבדות מה שהם תחת רשותם מצד החומר שבהם. החומר הוא עבד תמיד. מצד הצורה, שהם עם מיוחד, וזה בא להם העינוי, אשר גוברים עליהם מצרים בעינוי. כי הצורות גוברות זו על זו, מתנגדות זו אל זו. מה זאת אומרת שהמצרים פועלים עלינו? כן, משפיעים עלינו. אז דבר ראשון, משפיעים עלינו השפעה של עובר במאי אמו. עובר במאי אמו, כלומר, אנחנו הפכנו להיות תלותיים לגמרי במצרים ברמה הקיומית. אנחנו נמצאים בתחושה שאנחנו לא יכולים להתקיים במצרים. והמצב הזה גורם שלעם ישראל אין שום תחושה של יכולת התקיימות עצמאית. אנחנו לא יכולים להיות עצמאים. זה נקרא חומר. לכל עם יש את א' ב' של עם, שזה תחושת העצמאות. זה א' ב' של עם. אני יכול להסתדר לבד. אני עם. אני עומד על הרגליים שלי. מסוגל לעמוד ברגליים העצמאיות שלי, להתקיים. אם אני לא מסוגל להתקיים בזכות עצמי, אני לא יכול להיות עם. אני גרורה של עם אחר. אני שלוחה של עם אחר. אני לא יכול להיות. ועם ישראל במצרים מבינים שהם לא עם. באיזה מובן? שאנחנו לא יכולים להתקיים לבד. אנחנו שלוחה של מצרים, אנחנו תלותים במצרים. ואם אתה לא יכול להתקיים לבד, אין לך עצמאות, אז אין לך כבוד עצמי. אין לך כבוד עצמי, אין לך... אתה עבד, מה זה עבד? אדם מבינים בלי חירות, בלי עצמאות. אדם שהוא חסר כבוד עצמי, שהוא בעצם תלוי. אדם ישראל מרגיש שהוא אין לו קיום מצד עצמו, ואם הוא רוצה להיות איכשהו, הוא צריך להתבטא למצרים, והוא עבד, אנחנו תלותים לגמרי, כבושים, כמו שעבדי אחשוורוש אנו, בסדר? אנחנו לא יכולים להתקיים בלי, אז אנחנו לא ישות על עצמנו, אין לנו עצמאות, זה דבר ראשון. זה נושא אחד שצריך להתמודד איתו. בעיה שנייה, עם ישראל יש לו גם, הוא בן של אברהם אבינו, כן? ויש לעם ישראל איזה אמונה, זה לא רק עצמאות אלא משהו מיוחד, יש לנו איזה אמירה מיוחדת, ובו מגיע העינוי. מה זה העינוי? העינוי זה בעצם לפגוע בשפיות שלו. המצרים משבשים לנו את השפיות, מוכיחים לנו דרך העינויים שאנחנו עם, שאנחנו לא נורמליים, שהאמונה שלנו היא לא מביאה אותנו שום מקום חיובי, שאנחנו משונים, שאנחנו יצורים מוזרים, יצורים נהלכים. כשאתה מענה מישהו, אתה יוצא אומר לו שהוא תת אדם, שהוא לא בן אדם, שהוא שוטה, שהוא מחבל, שהוא מזיק, שהוא חולה. אתה מענה, זה מבטא בוז, זה לא שמישהו תלוי בך. זה שאתה אומר, אתה משוגע, אתה מסוכן, אתה מחלה, אתה מחלה, אתה מזיק. המצרים הם מצליחים לגרום לעם ישראל שנאה עצמית. אנחנו לא מאמינים יותר בזהות, בערכים שלנו, בזהות שאנחנו רואים ערכים שלנו. תראו לאיפה הבינו אותנו ערכים שלנו, הם לא שווים כלום. תראו איך מתייחסים אלינו הגויים, אומות העולם, אומה מצרית, תראו איך מתייחסת אלינו כתת אדם. זאת אומרת שאנחנו לא בני אדם. למה? איך הגענו לזה שאנחנו אפילו לא מוערכים כבני אדם? תראה מה האמונה עושה. כנראה יש משהו בתרבות שלנו, בזהות שלנו, כל שונאים אותנו. זה שאנחנו עם לא עצמאי, בסדר, אתה רואה שבכל מקום מזלזלים, יורקים לנו, מבזים אותנו, אז זה יוצר תחושה שאנחנו לא שווים. האמת שאומר מרל זה מקינה, האמת היא הפוכה, שאנחנו מאוד גדולים ונקנים בנו, אבל מה שזה גורם לנו עם ישראל זה שאנחנו משוכנעים שאנחנו הכי גרועים, שאנחנו ממש סנועים, וזה נקרא ביטול הצורה. עם ישראל מתבייש בזהות שלו, מנסה להתנקר, מנסה למצוא חן, מנסה למחוק, כי הוא רואה שהזהות שלו היא מבוזה, היא מזולזלת, עינוי. זאת אומרת שלאנטישמיות בעולם יש שתי צורות. האנטישמיות יכולה יוצרת לעם ישראל תחושה חוסר ביטחון עצמי ברמה הלאומית, חוסר ביטחון עצמי נוראי, אנחנו לא מסוגלים להיות עם, אנחנו כלום. וחוסר ביטחון עצמי בזהות, ברוח, באמונה. והשני יותר גרוע, כי אנחנו ממש חושבים שאנחנו לא בני אדם בכלל.
לא אומרים
שהם
ישראל לא
שימו את לבושם בשפתם. כן, נגיד מנועת גם את זה, אבל זה ייקח זמן. מה זה הלא שימו הזה?
כי לכאורה הוא היה
מבקש
שהם כן
ישנו,
כי הם רוצים
לסגל הזמן לתדמית מצרית. נכון. נצטרך להבין את זה, אבל אנחנו מאוד מאוד מרגישים מבוזים, כאילו הצורה, משפילים את הצורה שלנו, ולכן יש פה שתי בחינות. אחד זה עובר, נתון בקרב ישראל, העובר מתחבר אל אמו, וישראל מתחברים למצרים מצד החומר, במה חומרי, זה הצד החומרי. מצד השני זה מצד הצורה, שהמצרים גוברים עליהם באש. כן, יש לנו זהב, ישראל כאילו אנחנו לא מאמינים בזהות שלנו, שכח, אנחנו מאמינים שאנחנו זהב, כל כך מזה, אנחנו זהב וכולם משפילים אותנו על זה, שורפים אותנו, זאת אומרת, זה רק יוצר בעיות הזהב הזה, אז אתה לא רוצה את זה כבר, מה, אתה אומר, תראה, יש לי תורה, ואז כולם שונאים אותי, יש לי אמונה, רק קורא לו, אני לא רוצה את זה. לסיכום, הדבר שהכי עם ישראל לא רוצים, או לא מאמינים שהם מסוגלים לצאת ממצרים, ולא מאמינים בעולם הרוחני הישראלי. אז יציאת מצרים זה אירוע מאוד מסובך, זה לא אירוע טכני, זה אירוע אחר לגמרי, זה לא אירוע טכני, ולא יעזרו ניסים ונפלאות, תעשה ניסים ונפלאות. הוא לא מאמין עם ישראל שהוא מסוגל לעמוד בזכות עצמו, הוא לא מאמין באמונה שלו, הוא שונא את האמונה שלו. צריך פה, צריך להבין מה קורה, מה עושים, צריך קודם כל ליצור פה מישהו שאליו פונים וליצור, לעשות פה תהליכים מאוד מאוד עמוקים בתוך העם הזה. ניסים ונפלאות מבחוץ זה לא יעזור. כלל הדבר שישראל הם עבדים לפרעה, וגם בצורה וגם בחומר, כמו שכתוב, בצאתם ממצרים בית הכהנים, לא, שתי בחינות, יעקב וישראל. שם יעקב זה הצד הפחות השפל, זה המלואז, והצד השני זה הצורה השרים. שני הקומות, קומה הלאומית הפשוטה, עצמאות, והקומה של הזהות, רוח, התרבות, האמונה, שניהם חוסלות, לא קיימות. אנחנו לא נמצאים, חסרי זהות לאומית, חסרי זהות רוחנית. למה? מה יש במצרים כל כך עוצמתי שאנחנו מתבטלים אליו לגמרי ונמסים לפניו? ומה יש במצרים שהם בגלל זה כל כך שונאים אותנו? גם שני דברים, אנחנו מתבטלים אליהם, אנחנו לא מרגישים כלום לידם, וגם הם מפרקים לנו את הזהות הרוחנית. מה, מי זה מצרים? אז זה יהיה פרק הבא, מי זה מצרים?
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.